שאלות ותשובות עם הרב בן ציון מוצפי, מגיש אבישי בר אושר.
מאזיני כאן מורשת, שוב איתכם כמידי ערב שבת קודש וערבי החגים. ערב שבת קודש, פרשת טהרות מצורע, שבת הגדול. היום י' א' לחודש ניסן תשפ"ד, הוא יום בהיר. איתנו הצוות שנמצא איתי בהפקה, אלעד פניקר, ועל הביצוע הטכני אסף מוסקוביץ', ואני אבישי חיים בר אושר, יחד עם שאלותיכם והגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה בקו השידור. אנחנו כמובן נאפשר לכל אחד לשאול, יש לנו גם שאלות מהפורום 072-333-2925, שאלה אחת בלבד, איכות שידור, וכמובן שכמה שאפשר לתועלת ולזיכוי הרבים ולתועלת המאזינים ובענייני דיומה, אבל הכל פתוח ואנחנו כבר יוצאים לדרך. הרב נמצא איתנו בקו השידור, הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, בברכת שבת שלום, כבוד הרב, שבת הגדול שלום.
שבת שלום, שבת הגדול שלום, וחיים טובים, עם גם פרשת טהרות, אותה נקרא השבת. ברוכים תהיו.
חזק וברוך. הרב, בפתח התוכנית, הדבר מתבקש מאליו, אין לנו אלא לציין ולו במעט את שבח שעשה איתנו בו העולם, וראינו עין בעין. הרב, לעורר אותנו קצת בעניין ההודעה לבורא העולם, מה עלינו לעשות, ושבת בפתח, קריאת התורה, וכבוד כבוד הרב.
צריכים להתפלל ולא להפסיק להתפלל. עדיין החרב מונפת, ועדיין הגויים זוממים, ועדיין לא נגענו, ולכן צריכים להתפלל לשם, ובעיקר בליל פסח נרבה בשבח האגדה ובשבח השם יתברך, בשבח כל הניסים שעשה איתנו, מעודנו ועד היום הזה, ובעזרת השם נגאל בקרוב גאולת עולמים. תודה.
תודה רבה, וברשות הרב, שאלה ראשונה, יהושע ממודיעין עילית, בבקשה.
כן, שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
שבת שלום. רציתי לשאול, אם נופל, בוא נגיד, כיפה או לחם, האם יש עניין לנשק או שזה רק נרבים?
כיפה לא מנשקים, לחם מנשקים, ככתוב, נשקו בר. בר זה, יש לו כמה משמעויות. האחד זה לחם, בר ולחם ומזון, בר זה גם הבן, הילד הקטן צריך להבב אותו ולהראות לו אותות חיבה, אבל חינוך, יחד עם חינוך, לא חיבה בלבד. ברוך תהיה.
תודה.
חזק וברוך, המאזין הבא מזיכרון יעקב, שלום לך, בבקשה. שלום, בבקשה. המאזין שומע?
כן.
בבקשה,
כן.
בבקשה.
רציתי לשאול בשבת, לפני מנחה, יש שיעור, בסיום השיעור אומרים קדיש על ישראל. אחר מכן אומרים פתח אליהו, ועוד פעם קדיש על ישראל. האם זה ראוי או...
לא, זה ודאי אסור, זה ודאי. תראה, הבעיה היא שההנהגה נמסרה היום בידי עמי הארץ. זו בעיה. ויש הלכה מפורשת שאין מרבים בקדישים. כשם שאין מרבים בברכות, כך אין מרבים בקדישים. כך נפסק להלכה לכנסת הגדולה והמגן אברהם וכל הפוסקים שבאו אחריהם. וזה דבר החולה, זה דבר ידוע, הרי כבר התריעו גדולי ישראל על מה שנהוג בליל הושענא רבה, לומר כל פעם ספר או שבע, יותר נכון, שבע תחנות יש באמצע אמירת תהילים, ובכל פעם אומרים קדיש. והפוסקים שאלו מה הקדיש הזה עושה, הרי אומרים קדיש אחד בסוף על הכל, אז לכן ודאי שזה לא נכון לעשות כך. ברוך תהיה.
תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב. יהושע מירושלים, בבקשה. שלום יהושע.
יהושע,
בבקשה, אתה בשידור יהושע.
שלום לכבוד הרב, רציתי לשאול אם מותר לקדם בשבת וחג לפני פירה נוכרית.
לא הבנתי את השאלה שלך, מה אתה רוצה, לאן אתה חותר, או בעד מי אתה, או נגד מי אתה, אני לא...
אני שואל שאלה להלכה, אם מותר לקדש...
אתה לא שואל הלכה, אתה מספיק חכם לדעת מה אתה שואל. סליחה, אני רמזתי לך, ודי לחכימה, ודי לחכימה ברמיזה. כל טוב.
תודה לרב, אנחנו עם מיכאל מבת ים, בבקשה, שלום לך מיכאל.
שבת הגדול שלום.
שבת הגדול שלום, כן.
האם בשר שבושל על גז, בישול מלא, גמרנו לבשל אותו, אני יכול להכניס אותו כשהוא מכוסה לתנור ולאכול אותו בליל הסדר? וזה לא יחשב לי כצלי?
עיין בפסח בציון, לא. התשובה היא לא. כיוון שזה נקרא בן צלי היה קודם ואחר כך בישול, בן היה בישול ואחריו צלי, לא אוכלים בליל הסדר צלי. ברוך תהיה, עיין בפסח בציון. תודה רבה.
תודה רבה, ואיתנו שמעון מירושלים, בבקשה.
כן, שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול את הרב בנושא פסח על פטריות, פטריות שימורים. יש דיבור על זה שמגדלים את זה על מצע של נבטי חיטה או דברים כאלה. יש בזה בעיה?
עוד פעם, אתה שואל אותי לגבי...
פטריות שימורים, שמנביטים את זה, יש טענה שמנביטים את זה בכל מיני נבטי חיטה או משהו שקשור לחיטה. זה מהווה בעיה הלכתית?
אני יודע שיש בעיה הלכתית לגבי הפטריות בפסח, בגלל שהמצעים שלהם היו עשויים או היו רבויים מקמח חיטה. זאת אומרת, מחשש חמץ. אז אכן, מי שנזהר לא אוכל רק אם יש הכשר טוב והכשר קפדני, אוכל את הפטריות. ברוך תהיה.
תודה רבה וישר כוח. המאזין הבא מהצפון, שלום לך חיים, בבקשה.
שלום,
שבת
שלום,
כבוד
הרב.
שלום, שבת שלום.
השאלה היא, בהפטרה כתוב שהייתה נערה שבויה בבית נעמן. שהציעה לו לשאול את הנביא בקשר לתרתו. השאלה היא, מי הנערה הזאת, ואם הוא החזיר אותה בכלל לישראל?
אתה שואל אותי מההפטרה של שבת שעברה. כן. אז ההפטרה של שבת שעברה, שם כתוב על נעמן שר צבא ארם, שהייתה אצלו נערה, והיא ראתה אותו שהוא מצורע, ואמרה שהגש לה... אז לא כתוב מי, יכול להיות שיש מדרשים, אני לא התעניינתי בזה במיוחד, כיוון שזה לא עניין של הלכתי שנוגע אלינו כרגע. כן, זה לא... יכול להיות שיש מידע בכמה מקומות, אני לא זוכר כרגע. תודה.
תודה רבה וישר כוח. שאלה שחוזרת, הרבה שואלים על העניין של שבת הגדול, כבוד הרב, אז... אולי המיקוד, מדוע א' שבת היא שבת הגדול ולא השבת הגדולה?
אז כתב כבר מרן השולחן ערוך, שבת שלפקודם הפסח נקראת שבת הגדול מפני הנס שנעשה בו. מה הנס? היה אז ביציאת מצרים. יום חמישי היה יום 15 בניסן, ושבת היה ב-10 בניסן. ואז הוא אמר להם, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית. מה היה העניין? זה היה אלוהים של המצרים. איזה שה? מן הכרסים ומן העזים תיקחו. לא משנה אם הוא גדי של עזים, או לא משנה אם הוא כבש. אז לקחו, כל אחד לקח איש לפי אוכלו, תחוסו על השה, וקשרו אותו בקרעי המיטה. והמצרים רואים ושואלים, מי זה ומה זה ולמה לקחתם, אז אומרים להם, אנחנו נשחט אותו, מתי? ב-14 לחודש. אז זו הסיבה העיקרית. אחר כך יש עוד עשרות רבות של טעמים, למה זה נקרא השבת הגדול, כל אחד מהמפרשים, כפי כוחו, כתב מה שכתב. עיין בפסח בציון, שם מובא סעיף שלם וארוך, עם כל הציטוטים של כל הטעמים. אבל הטעם העיקרי שמרן השולחן ערוך כתב, הוא שאמרתי מפני הנס שנעשה בו. ברוך תהיה.
תודה רבה וחזק ברוך. אנחנו חוזרים לעמיחי מנתניה. שלום לך.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום לך.
אני אסתכן, ובגלל מגבלות הגוף, אני גם לא רואה מספיק בשביל לקרוא בספר, אני נאלץ במשך ימי החול להתפלל בבית, ואני מתקשר לשידור חי של התפילות. יש לי הרבה ביקורת על השליחי ציבור שהם עופים שם, אבל יש אחד מכולם שהוא דווקא נשמע לי כמו תלמיד חכם, והוא הלשון שלו מבחינת ההיגוי.
מה השאלה?
סליחה, אדוני. לאחרונה הוא סיגל לעצמו לומר במקום צדי, אומר סמך, צדי. זאת אומרת, הוא אומר ציצי, במקום ציצית, אומר ציסי.
בוא אגיד לך, אנחנו, הדור שלנו, אני לא מדבר עליו, אני מדבר על עצמנו, כמו הסיפור עם הברווז הצולע. הבעיה היא שהתרגלנו פה בארץ ישראל, בפרט אנחנו ילידי הארץ, לדבר צדי. והאמת שכל עדות המזרח היו אומרים צדי. זה לא סע, אלא סע. אז יש הבדלים דקים בין הסע לסע, בין סמך לסדי. אבל היום לא יודעים להגיד את הסדי, אז עושים אותו סמך. וכבר דיברנו על זה בשידור כאן, שעלה פעם אחת מישהו להגיד הפטרה, ורצה להנדס ולגדל עצמו, והתחיל להגיד ואמר את הברכות, ולא עניתי אמן אחריהם. מדוע? הוא אמר כי כל דבריו אמת וסדק. אז סדק, זה לא ככה. ועוד היה עוד כמה מילים שנשמעים ככפירה, אז לא עניתי אמן, כי כתוב בהלכה לגבי אלה שאומרים מלך אויב צדקה ומשפט, שלא לענות אמן, מפני שהוא עושה במקום אוהב אויב. וכן, אויב עמו ישראל, לפני שמע ישראל בערבית. אז יש כאן ויש כאן, לכן צריך מאוד להיזהר, ואתה צודק בהחלט שצריך באמת לשים דגש והבדל בין הצדי לבין הסדי, כי אין אחד דומה לשני, זה לבד וזה לבד. תודה.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו עם מאזין מרחסים, שלום לך ישי יעקב, בבקשה.
שלום הרב, ערב שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
רצינו לשאול את הרב, ברוך השם, זכינו לקנות תלית גדול לכבוד שבת ויום טוב. והשאלה, מתי ראו לחדש את התלית בשבת ויום טוב, ואם זה נכון לברך המשך יענו?
ביום טוב, ודאי. כן, יום טוב, ביום טוב אתה תברך בחת... שקידשם נצטה וציוון להתעטף בציצית, ואחר כך תברך את הברכה של שהיינו. זה ידוע, הרי כבר פסקו הפוסקים שזה לא הפסיק. אז אומרים בחד שהיינו, אחרי, כמו שאומרים בקידוש, כמו שאומרים בתקיעת שופר, כמו שאומרים בלולב ועוד, אז יש לנו בחד שהיינו לבסוף. קיעת מגילה ונרות חנוכה ועוד רבים וטובים שכך נוהגים, אז גם בברכת הנהנין כך נוהגים. ברוך תהיה.
תודה רבה וישכוח. שאלה מהפורום, שואלת מאזינה, בן בכור שנולד לה בניתוח קיסרי, האם הוא פטור או מחויב בתענית בכורות? יש שאלה מעניינת, כן.
כן, יש בזה הפוסקים דנו, כיוון שנכון שהוא לא נקרא פטר רחם, והוא לא חייב בפדיון, אבל הוא בכור. בפרט שבמצרים, הרי הסיבה שאנחנו, הבכורות מתענים, היהודים, מכיוון שהייתה גזירה באותה לילה על כל הבכורות. והבכורות של ישראל ניצלו. ולכן זכר לאותו נס ולאותו עניין, וגם בפרט שכנראה מדי שנה, כך יש מי שכתב ויש מי שכתבו גם, שמדי שנה מתעורר אותו עניין של מכת בכורות, לכן הבכורות מתענים כדי שלא יפגע בהם שום פגע ושום דבר חלילה. אז אם כן, זה בכור. ומה היה שם במצרים? הרי אם לא היה בכור, אז הבכור הגדול שבבית, הוא נקרא בכור. אז לכן גם כאן יש כתבו שגם באמת הבכורות הללו, שהוא אפילו שהוא לא פטר רחם ונולד בניתוח קיסרי, אז יכול וצריך להתענות. אז בלבחי היום משתדלים, וכך עושים רבים וטובים, שעושים סיום מסכת ובזה יוצאים ידי חובה. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב. שאלה של מאזין נוספת לגבי עניין של הכנת מאכל שהוא מאפה חמץ גמור ולהקפיא אותו במקפיא עד לאחר החג. לא יודע מה הסיבה, אבל זו השאלה.
תראה, זה ודאי הרמה, ויש חשש כבד שיכול להיות שהמחירה לא תחול. אני יודע שיש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים, כן. יש דעות לכאן ויש דעות לכאן, אבל לעשות כן לכתחילה ולהקפיא ולשמור ולהכין, אם אדם קנה ונשאר אצלו, אז המחירה בהחלט מוסכמת, וכל הפוסקים כתבו שגם הרמה מועילה כאן. אבל כאשר הוא עושה בלכת הכינה ומשאיר חמץ מראש, לוודאי שלא נכון לעשות כן. וגם ליבי על כל המאפיות. ולכן אני תמיד טוען שבמוצאי חג הפסח תיזהרו רבותיי לא לקנות מאפים רק אחרי חלוף לפחות 24 עד 48 שעות. והטעם, מפני שכל המאפיות כמעט, אני עושה הכללה, אבל זה בדקתי וזה רוב ככל המאפיות, הם מכינים מראש בציקים עוד מערב פסח ומקפיאים אותם כמו שהם עושים מדי יום ביומו. אנחנו אף פעם לא אוכלים בצק טרי, תמיד זה מוקפא ואחר מופשר יממה או יומיים קודם, ואז הם מפשירים אותם, ויוצא שבתוך חג הפסח הם עושים את זה באמצעות גוי או בערמה, או יש כאלה דרך שעון שבת, וכל מיני פטנטים יש היום ברוך השם בשביל לעשות כסף, תמיד יש, מוצאים דרך. אז עושים כך, ואחר כך מפשירים אותם, ומיד במוצא את החג מכניסים אותם אל התנור ומוכרים אותם לציבור. אז לכן הבהלה של הציבור היא גורמת את הלחץ הזה, וזה לא נכון. יש כאלה גם שיותר מזה, כבר קרו מקרים שאפילו כשרויות הכי טובות ומהודרות, נתפס שביום שביעי של פסח, ביום החג עצמו, מהבוקר כבר הגויים עבדו שם, וגם יהודים עבדו שם והכינו ואפו והכינו פיצות והכינו כל מה שצריך. לכן רבותיי, הבעיה היא במוצאי החג לא לאכול חמץ, אלא רק כעבור לפחות 24 שעות. תודה.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו עם הלל מעיר הקודש צפת. שלום לך הלל, בבקשה.
שלום הרב, רציתי לשאול.
שלום.
אם יש לי, האם זה, אם אני צריך לעשות, לשים כלי ליד המיטה, כי המיטה שלי רחוקה מהכיור. 400.
איפה אתה ישן? אתה ישן באוהל או בשדה
הפתוח? בבית.
בבית. אז בבית, כל הבית זה 400. שמה אתה צריך לשים כלי? לא הבנתי אותך.
אני
אלה שישנים בשדה פתוח, מה לא? כן. אלה שישנים בשדה פתוח, אז אינה חילמה. הם ישימו כלי של מים לא רחוק מהם, ויתלו ידיים בשעה שיקומו. אבל אותם שאנחנו שגרים בתוך בתים, ברוך השם, כל הבית נחשב כארבע אמות. זה לכולי אלמה. ברוך תהיה. חזק וברוך.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. יעקב מטירת הכרמל, בבקשה.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום וברכה.
כבודו, אני כבר שמעתי בקשר למאפה, אבל אני פרטי. לא מאפייה ולא כלום. נשאר לי מאפה, נשארו לי עוגות. ואני שם אותה במקרר, בסגור, ומוכר את החדר, מוכר את המקרר, עם סגירה הרמטית. מה הדינם?
אתה מכין מלפני החג את, את הבצק?
אמת, אמת.
נו, אז מה אתה
רוצה מניחה? ואני מקפיא את זה ומוכר את החמץ.
לא, אני לא אמרתי דבר אחר. אמרתי אותו דבר מה שאתה אומר עכשיו, ברוך השם. כן, אמרתי אותו דבר. בסדר. בסדר, לא אמרתי כלום. תודה.
חזק וברוך, ואנחנו עוד שאלה מהפורום, שואל פה מאזין, יש לי אח גדול מבוגר, ארגנתי לו את כל הבית, בסייעתא דשמיא לא יהיה חמץ בבית, אבל אני, לא, זה לא שאלה כל כך ברורה, רוצה לדעת, אני חושב שהתשובה היא פשוטה, אנחנו נדלג על זה, שואל המאזין הנוסף, מדוע בהפטרה של שבת הגדול השבת היא שבת הפטרה הקשורה לעניין שבת הגדול? עד שאלה היא פתוחה.
כי כתוב שם, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. כן, כיוון שאנחנו בפסח, כמצאת חמרת מצרים הראינו נפלאות, אנחנו מתכוננים לגאולה שעתידה לבוא במהרה, ובניסן יגאל ובניסן עתדים ביגאל, אז אכן אנחנו מעוררים את עניין הגאולה, ומעוררים את הציבור גם, לשים לב, ולכן הנביא האחרון בשרשרת הנביאים, שהיו לנו 48 נביאים, שנבואתם נכתבה בתנך, במקרא, היה האחרון שבכולם, הנביא מלאכי, והוא זו הנבואה האחרונה שלו. ולכן הוא סיים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. אנחנו קוראים דווקא את זה בשבת הגדול שלפני פסח, כדי שכולם ישימו לב ויתנו את ליבם להתפלל על הגאולה שבו תבוא בנחת ולא בצער. תודה רבה.
חזק וברוך, תודה רבה לרב. אני רואה שיש כבר שאלות שמתנקזות לעניין ליל הסדר, עניין של הסימנים דצח, שואלת המאזינה מירושלים, מה לעשות עם הטיפות של היין והמים? היא רוצה לדעת מצד אחד...
רגע, יש שני מנהגים שונים, יש מנהג האשכנזים ויש מנהג עדות המזרח. מנהג האשכנזים זה לטפטף עם האצבע, ויש איזה מקור בראשונים של חכמי אשכנז, זה עניין של מנהג, זה לא עניין של הלכה. אז זה רק מנהג. נזפתים עם האצבע מאותו כוס שהם שותים בו, או מברכים עליו, אחר כך שותים את הכוס השנייה, ועליה אומרים את ההגדה, כל אחד באצבעו מטפטף, לא יודע איפה שהם מטפטפים, כל אחד יש לו איזה מקום לטפטף שם, אם על השולחן, אם על זה, ואחר כך יש כאלה גם שותים את זה. אבל מנהג עדות המזרח לא ולא. כבר חכמי הקבלה גם, עיין בן איש חי ועיין את הגאון חידה ועוד רבים בטובים, יש את זה בספר פסח בציון, מובא שם שהיו נהגים, שנוהגים להביא כלי פשוט ואפילו מאוס. זאת אומרת, כלי שהוא חצי שבור ולתוכו יוצקים את, את היין, וליין לוקחים לא מהכוס של הבעל ההגדה, אלא לוקחים מכוס אחר, כוס פשוטה מאוד, ויין פשוט, והוא שופך, הוא בעצמו רק שופך, וכל בני הבית קוראים יחד איתו את הסדר. הוא מתחיל מדם ואש ותמרות עשן, ואחר כך הוא אומר, אלו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים ומצרים, ואלו הם מונה את כולם, כנים ערב דבר, שכין, ברד, חושך ברד, מכת בכורות. ואחר כך אומר, רבי יהודה, נותן בהם סימנים, דצח, עדש, באחב, ולוקח את זה ושופך באיפה שכל הפסולת הולכת, ששם, מאז זה, ויש בזה עיין בחיים בראש של רבי חיים פלאצ'י, העריך מאוד, וכתב אפילו סודות עמוקים מאוד, של שמות של המלאכים, הממונים, המלאכי חבלה, הממונים על כל העניינים האלה, ולכן עניין הספרדים לא שותים את היין הזה, ולא מחזיקים, לא עושים אותו מהיין של הארבע כוסות, בשום אופן לא, כיוון שזה יין שהולך לכיוון הלא טוב. ולכן אנחנו כך נוהגים, וזה מנהג הספרדים ממאות בשנים, ואל תיטוש תורת אמך. תודה רבה.
תודה, חזק וברוך לכבוד הרב, ואנחנו נעשה את נחת הקלה. הנה אנוכי לשבת הגדול, בכבוד כבוד הרב, שירה ואת נחת המוסיקלית. זה אבי ויינשטוק.
Oh,
כאן בורשת שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי, שליטה 072-333-2925. אנחנו חוזרים לשידור ברשות כבוד הרב. איתנו מאזינה מבאר שבע, שלום לך גברת רחל.
שלום לכבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
הקדוש ברוך הוא יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים.
אמן, שלה ועד.
אמן. רציתי לשאול כבוד הרב, נשארו לי המון המון חבילות של קמח, ספגטי, אפילו גרגירי חיטה נשאר לי. השאלה, מה אני עושה עם כל זה? עשיתי מכירת חמץ, אבל הלב שלי לא רגוע שזה יישאר בבית.
אז הלב יהיה רגוע, כיוון שלפי ההלכה זה תופס ותקף, ואין בזה שום בעיה. בבקשה לא לעורר בהלת חינם, בהלת שב. כל הפוסקים כתבו שאין בזה שום בעיה, והגאון החתם סופר שמח ידו עליו, ורבי שלמה קלוגר ועוד רבים וטובים. אז כך מנהג ישראל, וכך ראוי לנהוג. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. ועוד מאזינה מהדרום, שלום לך גברת מיכל מדימונה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
לפני כן עלה מאזין לקבל נטילת ידיים. עכשיו רציתי לשאול, אני נמצאת בסמינר כל השנה ואני מתגוררת בפנימיה. עכשיו המקום שאפשר לטול בידיים זה, אני נמצאת בסמינר שהוא מחוץ לעיר, אז אני מתגוררת בפנימיה. עכשיו השאלה שלי,
לא הבנתי, לא הבנתי, הדברים לא ברורים, לא הבנתי בדיוק איפה אתם גרים.
בדימונה.
לא, אני לא שאלתי עיר, אני שואל באיזה מתקן, בבית פתוח, בשדה, בבניין, בדירה.
לא, במבנה אחד גדול.
במבנה, בתוך דירה. כן, נו.
לא, כן. זה לא דירה, זה כמין
לא משנה, זה אז זה מוסד, לא משנה מה, אבל זה בית. בית.
כן.
שמוקף במחיצות ויש לו תקרה. כן, כן. אז זה נקרא 400, זה כל המקום, זה כפינה אחת. אלא אם כן יותר נוח לכם, כגון שהברז נמצא במקום רחוק, אני מבין מה שאתם רוצים לשאול, אז הברז נמצא והכיור נמצא במקום רחוק וקשה ללכת עד שם, אז אתם שמים איזה דלי עם ספל של מים שם באיזה פינה של החדר או בפינה של המסדרון, ושם נוטלים ידיים. בסדר גמור, אין בעיה. ברוכים תהיו.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו עם יעקב מטבריה. שלום לך יעקב מעיר הקודש.
שלום הרב.
שלום וברכה.
הרב, בעניין של תקע קומות צריך לשים מזוזה בלובי?
מה עם השאלות שלך משבוע שעבר?
מה שאלתי?
שרחת מהם. כן, טוב, נו, עכשיו בוא נמשיך הלאה.
הרב, אני זכיתי להיות, הבן שלך היה בטבריה. הבן שלך היה בטבריה.
נו, אז מה אתה רוצה ממני? וגם אני הייתי בטבריה, אז מה?
היינו בשיעור.
תשאל, יעקב, מה לגבי המזוזה? תמקד את העניין במזוזה, בבקשה.
בעניין תשע קומות, אם צריך לשים מזוזה בלובי.
בלובי?
כן,
מה זה, מלון?
בניין בין תשע קומות, בניין מגורים בין תשע קומות.
בניין מגורים בין 48 קומות, צומים בלובי, בכניסה הראשית, צומים מזוזה. כמו שבכל בית היום, כל בית יהודי, בחדר מדרגות צריך לשים מזוזה בכניסה. כן. כן, לפי ההלכה, שמים, מתקינים מזוזה. בכל בית ובכל בניין. בין בניין ציבורי, בין בניין פרטי גם. תודה.
תודה רבה וחזק וברוך לרב. אנחנו עם עמוס מבני ברק. שלום לך עמוס.
שלום הרב. תודה רבה על כל השיעורים. אנחנו כל שבוע משתדלים להאזין. רצינו לשאול, אם אדם שמוקב שידוך, יש עניין מיוחד בשביעי של פסח להתפלל על שידוך, קריאת ים סוף?
בוודאי שכן. כי הגמרא אומרת שקשה לזרגם כקריאת ים סוף. ואם כן, כמובן שביום הזה, וידוע שכל החגים שיש לנו, בכל חג והג מתעורר אותו עניין שהיה באותו חג. אז ביום ראשון של פסח מתעורר עניין של יציאת מצרים ויציאה מהגלות, מהשעבוד. וביום שביעי של פסח מתעורר העניין של קריאת ים סוף ושישראל עברו בים. אז בקריאת ים סוף, אם זה מחובר גם מעניין הפרנסה, ואם זה מחובר גם העניין של מציאת שידוך, כי הגמרא אומרת את שני הדברים האלה, שקשים פרנסות מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף, וגם קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אז בוודאי שביום הזה, אבל בעיקר בלילה, בחצות לילה, או לפני, או בעלות השחר, שאלה שעות מאוד חשובות ומיוחדות לקבל את התפילות. אז לומר את התפילה, מי שרוצה יעיין בסידורים שהוצאנו, ברוך השם, כאן המקום לברך את המוציאים לאור, שטרחו ויגעו להוציא את המחזורים שלנו, של כל ציון, 4 כרכים לכל המועדים, ויש שם את כל התפילות שאומרים ביום שביעי של פסח. ולכן נכון לומר את ה... יש שם השם של 72 אותיות, שיוצא ממנו ראשי תיבות שלו, אומרים את זה ביום שביעי של פסח, בעזרת השם, כל הרווקים, הרווקות, ימצאו בני זוג טובים, בנועים ומוצלחים ומבורכים, וגם פרנסה תהיה לכולם בשפע, שלא יצרכו עמך ישראל בפרנסה זה לזה, ולא לעם אחר. אז חזק וברוך, טוב שעוררת את הנושא, הנה כבר מעכשיו, אנשים יתכוננו ויכינו להם את הסידורים והמחזורים ויקראו מה שצריך לקרוא. תודה רבה.
חזק וברוך, תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מרים מירושלים, בבקשה. שלום.
כן, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. אני בישלתי בתבשיל בשרי, ממולאים בשרי, ופתאום גיליתי ששמתי מכסה חלבי. מכסה שלא השתמשנו בו המון שנים, אבל פתאום נורא רשום חלבי.
מכסה.
המכסה.
וזה רתח יחד?
תגידי לו שזה פסח שנה. זה רתח, כן, אבל שאלה תקשיב עם הרבה רוטב. שאלה, בטח.
השאלה, המכסה היה בין יומו או לא בין יומו?
לא, לא בין יומו, לא, לא, שנה. שנה לא השתמשתי
במכסה. בסדר. כן, חבל שהוא מתלחש איתך שם, היה יותר כדאי לשמוע יותר צלול, ברור את העניינים, את כל הפרטים. אז ברגע שהמכסה לא בין יומו, המכסה ודאי צריך כעת הגעלה, אבל השאלה את שואלת על לגבי התבשיל, כיוון שזה לא היה בין יומו, אז נת בר נת דהתרה, יש מקום להתיר, ואני חושב שמה שנראה לי על פניו כרגע, שהתבשיל הוא כשר ואפשר לאכול אותו. ברוכים תהיו.
תודה רבה וישר כוח. לגבי העניין שהרב פרסם סיפור של סידורים מהמחזורים וכן הלאה, אני פה קיבלתי כמה שאלות ובקשות, ומספר הטלפון של הבחור שמטפל בזה, ישראל 053-527-3519, ישראל 053-527-3519. ישר כוח גדול לכבוד הרב. אז השאלה הבאה היא מהצפון. גיל מהצפון, שלום לך.
שלום לכבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי בבקשה לדעת, אני גר בבית פרטי, בחצר פרטי, ואני בניתי מטבח בחצר שהוא נפרד מהבית, ו... 4 קירות, תקרה, חשמל, מים, הכל ממש מטבח כן. שלם בשלמותו. כן. שאלה, כן. אני צריך, אם חויב במזוזה, זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, זה, אם אני מכניס ירקות, פירות, דברים שצריכים למעשר, האם לאסר אותם?
ודאי, מעשר אתה צריך לעשר. עכשיו, לגבי המטבח עצמו, אם הוא חייב במזוזה, כן, כי גם אפילו מחסן מובא בשולחן ערוך שחייב במזוזה, אבל צריך דבר אחד, שיהיה לו, הוא יהיה מתקרה, ארבע קירות, וגם יש בו לרבע ארבע עמוד. זאת אומרת, יש בו כדי לרבע שתי מטר על שתי מטר, השטח של, של המקום. אם יש שתי מטר על שתי מטר, אתה מתקין מזוזה עם ברכה. וכדאי רגע קודם, אפילו היום. ברוך תהיה, השם ישראל.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם יוסי מנתיבות, שלום לך.
שלום וברכה, ערב שבת שלום.
שלום, שלום.
רציתי לשאול לגבי מים עיגולים שנשארו בלילה בקומקום. בקומקום הרי יש איפה ששופכים, יש בפיה, יש רשת.
דיון, יהיה, זה מובא בפוסקים, מובא בפוסקים לגבי הזרבובית של, ה, של הקומקום שהיא מגולה לכאורה. וכל הפוסקים כתבו שכן, זה מותר, כי אין שם חשש שנחש או סממית יטילו ארס שם. כי רק אם זה מקום מגולה לחלוטין, זאת אומרת, המכסה העליון מגולה, אז יש איסור. אבל כשיש את זה, את הפייה שממנה יוצקים את המים או את התחולה שיש בתוך הכלי, אין בעיה. ברוך תהיה.
תודה וישר כוח. המאזין הבא מבני ברק. שלום לך, אהרון, בבקשה.
שלום וברכה ושבת שלום.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, כתוב שהבן בבית כנסת, שאבא שיש לו מקום לשבת, הבן עשו לו לשבת במקומו. מה עם הנכד?
מקום קבוע. אתה מדבר על מקום קבוע, כן, נכון.
כן, מקום קבוע, כן.
אתה שואל מה עם הנכד?
מה עם הנכד? אם אבא לא נמצא, והבן בא, כלומר, מביא את הבן שלו, הוא רוצה לשבת על ידו, אם מותר לו, עשו לו.
הוא מביא את הבן שלו ורוצה שישב לידו כדי שיתפלל. הוא מתפלל, הנכד?
כן.
אז אם יש כאן עניין של מצווה שהנכד יתפלל, יש מקום להקל. כיוון שיש דיון בפוסקים, לדוגמה, גם לגבי עלייה לתורה, אז לא עולה אבא אחרי בן ולא בן אחרי אבא. ויש את השאלה לגבי נכד, בן הבן. בן הבת, רוב הפוסקים אמרו בשופי שכן, אין שום בעיה. לגבי בן הבן, יש מי שאמר יש מקום לחשוש. אבל שם זה מטעם אחר, זה לא מאותו טעם. שם מטעם של העין הרע, לא עלינו. אבל כאן אנחנו מדברים מצד כיבוד שאסור לו לשבת במקום שאביו יושב. אז כאן, זה לא, כאן אין עליו את האיסור. מה גם שהאבא רוצה שהבן יושב ויתפלל, אז לצורך מצווה, יש מקום להתיר מותר. נראה לי שמותר. כל טוב. ברוך תהיה.
תודה רבה וישר כוח. ואנחנו מתקדמים לקראת סיום, אבל עוד שאלה מהפורום. שואל המאזין, מורה מקדש, תמיד צריך לעורר על זה. הרב, זה הוא כותב כן. ככה, ידוע שהרב תמיד מעורר על זה. לאחרונה אנחנו עדים לתופעה בבית הכנסת שלנו, רוצה להישאר בעילום שם, לעורר על מורה מקדש שהמאזינים בטח ישמעו את זה.
טוב, דיברנו על זה ואנחנו מדברים על זה מדי פעם, שבפרט עכשיו שאנחנו נמצאים במצב מלחמה, ואל תחשבו לרגע שהסכנה חלפה, עדיין אנחנו נמצאים במצוקה ובמצב לא הכי נעים, ואפילו קשה, ויש לנו חטופים, ויש לנו פצועים, ויש לנו משפחות אבלות, ויש הרבה 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 מסביב, ואתה לא יודע מה ילד יום. אז אנחנו צריכים להיות זהירים בימים אלה יותר משאר הימים, כי בגמרא אומרת שבעידנה דריתחה, אז חס ושלום מה שקורה בשמיים, אז מדקדקים יותר, ולכן צריך לדקדק. וביותר מהכל זה בית הכנסת. כי כתבו הפוסקים, שכל דבר שהשטן מקטרג למעלה, הקדוש ברוך הוא עונה לו. שהוא אומר שיש גנבים חס ושלום, הוא אומר לו, לך לרומניה, יש יותר גנבים. הוא אומר לו, יש פושעים, יש שודדים, יש רוצחים, אז הוא שולח אותו לאיזה מדינות ששם ידוע שיש. וכן על זה הדרך. אבל כשהוא אומר שחס ושלום מדברים בבית הכנסת, הקדוש ברוך הוא שותק. מכיוון שהגויים נזהרים בבתי תפלתם, להיזהר לא לדבר ולא לעשות שום דבר של ביזיון. ולכן אנא רבותיי, מאוד צריך בפרט כעת, תעשו למען החטופים, תעשו למען הפצועים, תעשו למען עם ישראל השבועים בצרות. שצריך לדעת שכל מי שעושה עוון, אז כולנו שותפים באותו עוון. כי כל ישראל ערבים זה לזה. ולכן בבקשה, תשתדלו ותיזהרו כמה שיותר לא לדבר בבית הכנסת. רבנו הארי עליו השלום, מביא עליו רבי חיים ויטל, מביא את המעשה עליו, שהיה נזהר אפילו לא להגיד דברי מוסר בבית הכנסת, מפני שמשם יימשכו לתוך דברים אחרים. אז לכן, אנא מכם, ניזהר מאוד, ולא לזה, וכבר אמרו, חס ושלום, בית הכנסת ששם רגילים לדבר, לא עלינו, לא יבוא ולא יהיה, פלוני נמצא שם, מניח שם כלב. וזה מה שכתב הרוקח. הוא אומר מה שכתוב בגמרא, שבשעת המגפה, אז חס ושלום הוא נמצא, בבתי הכנסת, שם הוא נמצא עם הכלים שלו, אז הוא אומר, הכלים שלו זה הדיבורים האסורים בבית הכנסת. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר. עד כדי כך שהרוקח כתב, שמי שנכשל בזה יישב 30 יום בתענית, וכל יום יישב יד הפתח על הרצפה, וכאבד וכאונן, ויבכה על החטאים שהוא דיבר בבית הכנסת ומה שעשה. לכן, אנא רבותיי, זה לא הזמן, אמנם עכשיו אנחנו ערב חג, אבל צריך לעורר על זה יותר בימי שבתות וחגים, ששם השכינה בעצמה נמצאת, ועל זה נאמר, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, בזוהר פרשת בחוקותיי כתב שזה חרקים של כותל המערבי, וחלונות של בתי הכנסת, הקדוש ברוך הוא מצוי שם, והוא נמצא בשבת ובחג, וגם בשאר הימים הוא נמצא והוא רואה, הוא שומע, וחבל שאנחנו נתנהג בדרך לא דרך. כולנו היינו צעירים, במי יודע מה עשינו שהיינו צעירים, אם כן נהגנו כבוד או לא נהגנו כבוד, אבל אנא, צריך להיזהר ולשמור ולתקן כמה שאפשר. אז בבקשה. חזקו ואימצו וישם עמכם. כן, אם יש עוד מאזין או שאלה,
כן,
בבקשה.
כן, שאלה מאוד מעניינת, כבוד הרב פה בפורום, הוא כותב, הוא כנראה ספרדי, הוא אומר, האם ספרדי שנמנע מלאכול קטניות בפסח, הוא למעשה נוהג מנהג יוהרה או מוציא לעז על הראשונים?
לא, זה לא מנהג יוהרה, ידוע שבפסח, כך כתב רבנו חיים פלאצ'י, שכל מי שרוצה לנהוג באיזו חומרה יכול לנהוג, ואין בזה משום יוהרה, ואין בזה משום זה, אבל לקבל עליו מין מנהג שהוא כללי, זה לא נכון. מכיוון שקודם כל הוא יגיד בלי נדר, אם הוא נוהג באיזה מנהג מסוים, יתנה מראש שזה בלי נדר, ובלי מנהג, ומתי שירצה יוכל לבטל אותו, לא יצטרך התרה. ושנית, הרי אנחנו הספרדים כן אוכלים קטניות, ולפחות אפילו לא קטניות, אז אוכלים אפילו קטניות טריות. האשכנזים גם טריות לא אוכלים. למשל שעועית טריה הם לא אוכלים. וכן על זה הדרך, בהרבה דברים מחמירים. ואורס, אורס גם כן, יש הרבה קהילות בצל הספרדים שכן אוכלים. בפרט היום בימינו, שהאורס מגיע בצורה יותר נקייה או יותר מוקפדת, ויש תחרות בשוק די רצינית, ברוך השם. יש שיפור לעומת מה שהיה לפני 50 ו-60 שנה, אז לכן האורס של היום הרבה יותר קל, אבל כדאי לבדוק אותו לפני כן ולהכין אותו, ואז לאכול. אז להחלט לאכול, מי שנהג שלא לאכול, אז בבקשה שיעשה התרה ויוכל. הוא כבר הגאון יאבץ בסידור שלו, היכה על קודקודם. ואמר הלוואי מאותם מנהגים שנהגו שלא היו. למה? הוא כותב שאלה שלא נזהרים לא לאכול קטניות, ממילא הם רעבים, אז הם ממלאים את קרסם באכילת מצה. והמצה היא הכי 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 יכולה להיות חלילה, חלילה, חמץ, עשה שלום. למה? כי מה נעשה חמץ? אחד מחמשת מן הדגן, ומצא נעשית מאחת מחמשת מן הדגן. אז לכן הוא אומר, היה בעץ, הלוואי שזה לא היה המנהג הזה בכלל, ולכן ראוי יותר לעשות הכל בחוכמה ובדעת ובמשקל ובתבונה. בעזרת השם יהיה לנו הכשר ושמח.
כן, כשר ושמח. יש שתי שאלות שהן קשורות להכשרים, okay. אולי קצרות. אחד זה לגבי שמן זית שנפתח לפני הפסח והוא כשר לפסח, האם אפשר להשתמש בו? ואני אחבר את זה לשאלה השנייה לגבי מצות רכות, האם צריך להיזהר משום חשש או לקחת מצות קשות, בעיקר לכזיתות?
מצות רכות הן הכי מעולות. בזמנו אמר לי הגאון רבי שלום זלמן אוירבך שכל חכמי אשכנז בירושלים נהגו לאכול מצות רכות. והרי משנה מפורשת, מי שילמד משניות מסכת פסחים, מכתפת אישה, מה היו עושים? כל בוקר אנשים היו עופות מצות. איזה מצות? כמו לחם. אבל לא נזהרות, לא לעשות שלא יהיה חמץ. אז אפילו בימי חול המועד היו עופות. אז לכן, ודאי מצות רכות זה המנהג אבותינו, זה מה שאכלו אבותינו, ולכן אין בזה שום חשש. לגבי השאלה לשמן זית, אז כל דבר שפתחת אותו, ונזהרת שלא לגוע, שהיד שלך לא הייתה, נגעה לפני כן בחמץ, או בקמח, או בכל מיני מיני דגן, וגם הוא נזהר שהפייה של הבקבוק, שהוא יצק ממנה את השמן זית, הוא בטוח ויודע שהוא לא נגע בשום חמץ, אז אפשר יהיה להשתמש. אבל אם הוא חושש, עדיף לא להיכנס לחששות. ברוכים תהיו.
תודה רבה.
תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. שבת שלום. בערב החג אני מבין שאנחנו כן. גם כן ניפגש
באותה שעה. עם הרב...
כמידי שנה בלי נדר ובעזרת השם. חזקו ואמצו, וגם בערב החג ניפגש ונשתמע, חזקו ואמצו ונזכה לגאולה.